שאל השואל ואמר, לנוכח התפוצצות הפרשה המטלטלת בעניין מינוי שופטים ושופטות, והיום כבר מתחילים להרהר אם המתכונת שקיימת היום לבחירת שופטים, אם היא נכונה או לא נכונה, מה משפט התורה יכול להציע? והתשובה, אכן באמת המתכונת הקיימת היא בנויה מוועדה שיש בה נציגות די נכבדת של שופטים, ויש בה נציגים מהכנסת, ויש בה נציגים מהממשלה, ויש בה נציגים מעורכי הדין, ומציעים מועמדים ודנים, ומי שמקבל רוב אז הוא זוכה להיות שופט או שופטת. מטבע הדברים, אם נתבונן היטב היטב, יש כאן ייצוג לגורמי כוח שלטוניים, והואיל ויש כאן ייצוג לגורמי כוח שלטוניים, אז מטבע הדברים הרבה פעמים אין הדיונים ענייניים, אלא על בסיס של דילים. שמור לי ושמור לך, תן לי מועמד שלך ואתן לך מועמד שלי. ולכן בהחלט שיש כאן בסיס לאיזושהי בחירה בלתי תקינה. אני עדיין לא מדבר על דברים שליליים, בחירה בלתי תקינה. לעומת זאת, במשפט התורה אין לנו חומר מבואר כיצד היו בוחרים שופטים, אבל יש ברייתא במסכת סנהדרין של ענוד עתי, צריך לשים לב אליה היטב היטב, כי ממנה ניתן ליצור תשתית עקרונית שלפתח ממנה, כי יש שם תשתית עקרונית. באותה ברייתא נאמר איך היו בוחרים דיינים. נציגים של בית דין הגדול, דהיינו הסנהדרין, יורדים לשטח, דהיינו לבני המקום שצריכים לבחור להם דיינים. בית הדין הגדול הוא מצביע על בני אדם שיש להם את ההשכלה השיפוטית, הדיינית, התורנית. אבל בני המקום אומרים ביחס לאישיות של אותו דיין מועמד, האם הוא מחובר עם הציבור, האם יש לו יושרה, האם אין לו בעיות. ואז ברגע שמתוך הללו שהם בעלי כושר השכלה שיפוטית שבית הדין הגדול קבע, מתוך אלה שהציבור המקומי הקרוב המכיר מצביע עליהם כעל מעומדים אישיותיים במידותיהם, ביושרם, בצניעותם, בהגינותם, אז הצירוף של שני הדברים האלה, השכלה שיפוטית ואישיות, זה הצירוף המכריע, ואז הוא נהיה דיין מקומי. ובמשך הזמן כל שהוא רוכש ניסיון, ויש לנו הדים ותוצאות של שיפוטו, מצליח, לא מצליח, הרי ככל שהוא מצליח, הוא עולה למעלה, לבית דין של סנהדרין קטנה, מסנהדרין קטנה הוא עולה להר הבית, ככל שהוא מצליח, ובהר הבית הוא עולה מסנהדרין קטנה לסנהדרין גדולה, ככל שהוא מצליח. כלומר, אין כאן מאבקי כוחות בין גורמים שלטוניים, ובתוך מסגרת של ועדת תשעה, אלא כאמור המצב בשטח הוא אשר מדבר, כשהבסיס הוא כאמור השכלה שיפוטית ואישיות של הגינות שהציבור מכיר אותה מקרוב. והמרכיב השלישי שהולך ומתהווה זה הניסיון ומה ששומעים עליו במשך הזמן, עד כמה הוא מצליח, עד כמה הוא לא מצליח. אלה שלושה המרכיבים. לכן אמרתי, אין לנו במשפט התורה דברים מבוארים, אבל מתוך אותה ברית המסכת סנהדרין ניתן לבנות מתכון הרבה הרבה יותר טוב מאשר המתכון הזה שבו אנחנו מתעסקים כעת עם הפרשה המטלטלת. כאן המקום להעיר, מתוך הנחה שבעזרת השם יתברך באמת יפקחו את עיניהם ויבנו מודל אחר, ואולי יקחו בחשבון גם כן את ההשפעה ממשפט התורה וכו'. כאן המקום להעיר ביחס לדברים אשר סובבים את הפרשה. א', ביחס למה שמדברים על אותו שוחד מיני וכל כיוצא בזה. נכון, זה דבר היום ונורא. אבל, אחרי בקשת המחילה, דומה שהחברה הישראלית תומנת את ראשה באדמה. כמו בתעינה ששמה את הראש באדמה וחושבת שלא רואים אותה למרות כל גודלה. הרי אחד החשודים והוא המוביל שבהם, הוא לא נשוי, יש לו בת זוג. גם הללו מחברות הכנסת אשר ניצלו את ההזדמנות כדי לסנות בשרת המשפטים, שבאמת ראויה לכל הערכה במה שהיא עושה, ולא בצדק, אלא ברמה פוליטית, אלה אשר ניסו לבקר אותה ולהשליך את הבוץ עליה, הן עצמן חיות לא בתא המשפחתי, אלא בזוגיות. מה זה זוגיות, רבותיי? זוגיות, רבותיי, מעמידה את הקשר בין בני זוג על בסיס, תן לי ואתן לך. תן לי מין, אתן לך מין, תן לי כסף, אתן לך כסף. אז נכון, מכניסים בתוך זה את האהבה. אבל הדברים האלה, כשהם לא מגובשים במסגרת משפחתית, כמו התא משפחתי של תורת ישראל, אין הרבה מחויבות. היום הוא איתה, מחר מחרתיים, עיניו סתרות אחרי הצעות אחרות, כבס ולבש, תשתה ותזרוק, ובזה נגמר. אותו דבר גם היא, לאו דווקא הוא. כלומר, בזוגיות אין יציבות, ויש הרבה פעמים אפשרויות לפרק את הזוגיות הזו בקלות, זה גמיש, זה לא מחייב, וגם זה לא מחייב אם הוא או היא רואים בשדות אחרים כל כך, לא כמו אתה משפחתי הקדוש בתורת ישראל. ולכן רבותיי, מה להם כי ילינו? לא שזה מותר חס ושלום, אצל דברים האלה אסורים לחלוטין, לא רק בגלל השוחד המיני כזה, אלא כל החיי המין הללו החופשיים, אם לא נקרא להם המופקרים, הם אשר מזמינים. מה גם צורת הדיבור, קירוב הלבבות, צורת הלבוש, כל אלה הם יוצרים דינמיקה שבה הם גם גדולים יכולים לקשל. אין אפוטרופוס לעריות. גם רבנים נכשלים בדבר הזה כשבאליהם נשים להתייעץ וכיוצא בזה, הם אינם יודעים לשים מחסום חזק מאוד, גם הם יכולים לקשל, כי יש מה שנקרא קירוב לבבות, תינויים וכל כיוצא בזה. לכן אם רוצים לצמצם מצבים כאלה, חייבים להחזיר עטרה ליושנה, לפרק את הזוגיות הללו, לדבר בתורת החינוך לצניעות, להחזיר את התא המשפחתי התורני כפי שהוא, על מנת שבלחנך חינוך למשפחתיות, לערכיות, ליהודיות, לא סתם העיקר חיי זוגיות, הנאות מין והנאות ממון וכיוצא בדברים האלה, אלא זוגיות, ערכיות, בנים, הורי בנים לבניך, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, דור לדור יביע עומר, אנחנו מתחברים לשושלת הדורות, יש לנו ייעוד, עם קודש, בארץ הקודש, על פי תורת הקודש, וכולם משתלשלים מזה, כולם משתלשלים מזה. אבל ברגע שמתנתקים מזה, מה להם כי ילינו? ולכן אלה הם דברים שכדאי לומר באוזניהם, שמה אולי הפרשה המטלטלת הזו תפקח את עיניהם. זאת ועוד, אם אנחנו כבר מעירים הערות בצד שוליות, זאת ועוד, אני שומע את העורך דין של החשוד אומר, הם לקחו לו את הפלאפון ובלי רשות ופרצו לו, ואז לקחו משם ראיות, ולפי החוק במדינה אסור לקחת ראיות, להשתמש בראיות כשפוגעים בפרטיות של האדם, והדבר הזה לכאורה נעשה. בואו אני אגלה לכם דבר מטלטל. לפני שנים רבות היו בעל ואישה אשר חיו יפה בתוך דירה שלהם, רשומה בתבועת שם שניהם, ויהי היום, והאישה התחילה לסרח דרכיה. הבעל מאוד כאב לו על השבר הזה, ויצא מביתו, כיוון שאשתו בוגדת בו, והעמיד בילוש. לימים קיבל מהבלש שאכן זהו זמן, יש אירוע בתוך הבית. הלך הבעל עם הבלש ופתח את הדירה, כי הרי הדירה שלו. עלה לחדר המיטות, אין אף אחד, ירד למטה למקלט, תפס אותם בשעת מעשה, ועד עירום ועירייה בשעת מעשה, וצילמו כדי שיביאו את זה לבית הדין. הלכו לבית הדין, בית הדין אמר, עכשיו היא חייבת לקבל גט, כי אסורה על בעלה, כי בעלה ראה אותה בשעת מעשה, וגם יש וידאו, ויש כל דבר מאלה. הלך העורך דין של האישה, שהיה פיקח, ולפית משפט העליון, בית המשפט העליון איננו יושב על בית הדין הגדול כערכת ערעור, אלא רק כבגץ, אם בית הדין סתם מסמכותו, או פגע בעיקרי הצדק הטבעי. לא היו עילות כאלה. מה עשה העורך דין של האישה? פנה לבית המשפט העליון בתור בית דין חוקתי, ואין לבית המשפט העליון סמכות כזו, הוא לקח לעצמו סמכות כזו, סמכות חוקתית. ואז הוא אמר, הם פגעו בית הדין הזה, משתמש בראיות, שפגעו בפרטיותה של האישה. והשופט ברק אמר, נכון, אסור לבית הדין משתמש בראיות שפגעו בפרטיותה. אמר בית הדין הרבני, א', לפי דין תורה, בעל שרואה במו עיניו את אשתו בוגדת, היא נאסרה עליו. אז לא שייך כל העניין הזה פרטיות לא פרטיות. שני, הגדרת פרטיות בין בני זוג שונה מפרטיות בין בני אדם זרים. בין בני זוג, הרי הוא איתה והיא איתו, נשואים, אז כל תורת הפרטיות היא אחרת. גם חובת הנאמנות שלו כלפיה, שלה כלפיו, היא אחרת. ולכן אי אפשר לדון בין בני זוג פרטיות כמו פרטיות בין בני אדם זרים. טענה אמיתית, חזקה מאוד. השופט ברק דחה את זה, וחייב אותם, למרות שהם לא שמעו לו, חייב אותם שלא לקבל את הראיות האלה. ללמד אותנו מוריי רבותיי, לכאורה יש כאן איפה ואיפה. כשמדובר בדין תורה, בתורת המשפחתיות, אז בית המשפט העליון עומד כצוק ואומר, עד שתמשו בראיות אשר פגעו בפרטיות של האישה. בעוד שכאן, לכאורה, המשטרה אשר אמונה על החוק, היא צריכה לפעול כחוק, לכאורה השתמשה בראיות שהן פגיעה בפרטיותו. לא כי אני רבותיי מסכים עם הדברים האלה. אנחנו מתנגדים מבחינה תורנית לכל הדברים האלה. הם דברים רעים, רק אני אומר, לשיטתם יש כאן טעויות מובנות, יש כאן סתירות מובנות בין איך הם מתנהלים. זה אומר, כשבני אדם באים ואומרים, רגע, כאן הם לא מחילים את החוק, כאן הם מחילים את החוק. אז כל המערכת הזו היא חשודה, שמתחשבנים אחד מהשני. כי כיוון שאולי אותו עורך דין חשוד פעל בניגוד למערכת המשפטית, כדי להכניס שופטים שהם לא בדיוק כמו שהמערכת המשפטית רוצה, אולי הם מתנקמים בו, לא כי אני אומר את הדברים האלה, אלא הציבור רוחש את זה, בתקשורת החברתית רוחשים את זה, ואז בית המשפט, המערכת המשפטית, מאבדת מהאמון, והאמון הוא דבר מאוד מאוד יקר. משום כך, באמת, עלינו לחזור יותר ויותר לשורשנו, ככל שנחזור לשורשנו, לערכים של תורת ישראל, נוכל להיות חברה בריאה, הגונה והוגנת, שתוכל להיות חברה מתוקנת, ולא כפי שאנחנו מדברים מטה מטה אל התהום.